ערב טוב. נסכם בקצרה מה עשינו במפגשים האחרונים. במפגש הראשון עשינו היכרות מחודשת עם רבי יהודה הלוי ועם הרמב״ם. שלום עליכם. מי שרוצה ספר יש על הבימה. לך יש אופיר? יש לך? בסדר. ברוכים הבאים. בבקשה. אז במפגש הראשון היה מפגש של היכרות, אחר כך המפגש השני זה היה לפני שבועיים, היה יום הזיכרון. אז אמרנו שנעסוק בגאולה במשנתו של ריאל ובמשנתו של הרמב״ם, וראינו מכנה משותף ששניהם קוראים לאקטיביות בתהליך הגאולה. יהודים במהלך הדורות חשבו שהם ימתינו למשיח שיפרוס להם את השטיח האדום ואז הם יבואו לירושלים. והיות וכבר עסקנו בנושא הזה של גאולה, אז עברנו לדבר על הנושא של ארץ ישראל בשבוע שעבר, וראינו שריהל, כמו שעוד נלמד כשנדבר על סגולת עם ישראל, אז עוד לא למדנו, אבל ריהל תמיד מקיש מהטבע הפיזיולוגי על מה שמעבר לטבע הגשמי, מהפיזיקה למטאפיזיקה. אומר ריהל, כמו ש בעולם אתה רואה דומם וצומח וחי ואדם, אז יש גם יהודי, שזה אמנם במיקרוסקופ לא תוכל לראות את הגן המיוחד הזה, כי זה גן רוחני, אבל הטבע הרוחני הוא נוהג באופן הדרגתי כמו הטבע הגשמי. וכמו שמבחינת הארצות כל ארץ יש לה את המחצבים שלה, את האקלים שלה, את הדברים הייחודיים לה, אז גם מבחינה רוחנית הטבע הרוחני הוא נוהג כמו הטבע הגשמי, וסוי קדושתה של ארץ ישראל, שיש בה באמת משהו סגולי. ואילו הרמב״ם תפס יותר את ארץ ישראל כארץ, איזה מילה חסרה לנו פה? ארצו של עם ישראל. דיינו, היות והקדוש ברוך הוא הבטיח ונתן לעם ישראל את ארץ ישראל, ורק בארץ ישראל אנחנו נקראים עם. ראינו את זה. שלום, אפשר את המזגן, נותק לו איזה, דבר אל הסלע, ברוך תהיה, חזק וברוך. אז היות ו רק בארץ ישראל אנחנו קוראים עם, וראינו את זה בהקשר של קידוש החודש ועיבור השנה, שבחול אנחנו הרבה אחדים, אבל בארץ ישראל אנחנו עם, אנחנו גוף ממלכתי לאומי. אז המילה היא ארץ הקודש, בכך שרק בא עם ישראל, שרוב מצוות התורה תלויות בה, כל מה שקשור למצוות התלויות בארץ, מקדש וקודשיו, ממילה תומעה וטהרה, הכל הכל יכול להתגלות רק בארץ ישראל, וזוהי קדושתה של ארץ ישראל. כן.
מאיפה הוא לוקח, כאילו, איך הוא מוכיח, כאילו, שיהודי, שסגולה של, כאילו, יותר מדרגה מעל?
כן.
הכוזרי הוא?
כן, ריהל, הכוזרי הוא בכלל לא ספר של הוכחות, גם על זה עוד, אנחנו קצת ככה התחלנו את הספר מהאמצע, ולא מההתחלה, אבל ריהל באמת הוא לא בונה את השיטה שלו, הרב שילת קורא לזה ראייה ולא ראייה. דיינו, ריהל מבסס את ספרו על ראייה, על התגלות במתן תורה, ולאו דווקא על ראייה שכלית. אז במילה הוא לא מביא הוכחות בספר שלו, הוא מציג את שיטתו, איכשהו על פי הבנת המקורות וכו', ומי שרוצה יקבל, מי שזה מדבר אליו יקבל או יוכיח לעצמו את הדברים הללו, אבל תבין שאי אפשר להביא הוכחה, זה מה שאמרתי, לדבר שהוא לא נבחן במעבדה, אתה לא יכול להביא הוכחה, אבל זה לא אומר שזה לא נכון. לכל מקצוע יש את מה שנקרא דרכי ההוכחה שלו. אתה לא יכול לדרוש, כשאתה מנתח יצירה ספרותית, הוכחה מתמטית. וגם בתלמוד אתה לא יכול לדרוש הוכחה מתמטית. כל מקצוע יש לו. אז אומר ריאל, גם בעניינים רוחניים, תעבוד עם שכל ישר, תראה אם יש אם הדבר מגובה במקורות וכו', אבל אל תצפה לראיה במובן המתמטי שלה. יותר שכלתן, אתה בכיוון הנכון, נכון. ובמורה הנבוכים הוא משתדל יותר להוכיח את הדברים באופן השווה לכל נפש, ולא רק להציג אותם למי שזה מדבר אליו, אבל זה נגיע, זה לא הסוגיה. לא, בגלל ששניהם לא הכירו את הקבלה. הקבלה התפרסמה, התחילה להתפרסם, היא הייתה בחוגים צרים, היא הייתה קיימת, אבל התחילה להתפרסם פחות או יותר, אפילו הרמב"ן למרות שהוא היה מקובל, ספק גדול אם הוא הכיר את הזוהר נניח. זה פחות או יותר התחיל בדורו של הרשב"א, שהיה תלמיד הרמב"ן, שזה 150 שנה אחרי הרמב"ם, 200 שנה אחרי ריה"ל וכיוצא, לכן אין כל כך הבדל ביניהם מהבחינה הזו, כי שניהם לא הכירו את הקבלה. כן.
לפי הרמב"ם, העיקר זה הישיבה של עם ישראל או ריבונות של...
יחיד שיושב בארץ...
שני רואים שזה בעיקר ריבונות, כי אני חושב את זה גם במקומות ש...
למה? שם היה התיישבות, שם הייתה חזקה, לא היה כיבוש. תראה, לפי הרמב״ם ברור שהאדם שיושב בארץ ומקיים את מצוות ישיבת ארץ ישראל ומעלתו מאוד מאוד גדולה, כמו שהוא מביא בהלכות מלכים. אבל באמת, עיקר עניינה של ארץ ישראל זה בגלל שבה כלל ישראל יכול לבוא לידי ביטוי. אין מעמידין מלך אלא בארץ ישראל, מקדש וכל מצוותיו, שהם לאו דווקא מצוות היחיד, רוב מצוות המקדש זה בכהנים ובציבור, זה רק בארץ ישראל. לא יודע, הוא לא אמר את זה, אבל זה לא מושלם, זה ודאי לא מושלם.
לגבי קו התאריך,
כן,
נכון,
עסקנו גם בקו התאריך, אתה צודק, כן,
קשור
לפי הכוזרי. הכוזרי דיבר על זה. זה לא קו התאריך, זה משהו אחר. קו התאריך זה... כן, מתי תהיה השבת ביפן, זה מה שדיברנו, אלא החלת קדושת המועדים, כן?
בכל משה רבנו הוא סבל זה במצרים.
החודש הזה לכם?
נכון,
כי אז כלל ישראל עוד לא היה בארץ ישראל, אבל ברגע זה כמו שחזל אומרים שלא אומרים הלל על נס פורים, כי לא אומרים על נס שבחוץ על הארץ, שלא דומה רבי איך במצרים אמרו הלל, עד שלא נכנסו לארץ ישראל הוכשרו רוב שאר ארצות לומר שירה. מי שנכנסו נקבעה ארץ ישראל וזהו. כן, זה עד רבה, בגלל שעם ישראל הופך את ארץ ישראל לארץ ישראל, אז לפני כן לא, גם כשלא בארץ ישראל, אם עם ישראל היה במצרים, אז כך וכך. אבל אחרי שנבחרה ארץ ישראל וירושלים, זה קדושה שאין לה ביטול. גם אם רוב עם ישראל יהיה בניו יורק או באוגנדה, זה עדיין לא, ההלכה לא מכירה בו כעם ישראל שם, אלא כפרטים שנמצאים שם. זה בתפיסת הרמב״ם, כן, זה מה שהוא שאל.
ויש פסוקים שכבחר שבציון או...
בסדר.
המקום
בשכנות ידרשו
ובאת השמה.
בסדר.
אבל שכן יש
תחילה, כן,
בנחלה,
או שזה יוצא לו בפני המשרד, או בפני אדם הראשון, אתה נכנס עכשיו לנושא אחר שהכנתם אותו, נכון? על קדושת שכינה, זה קדושת המקדש, זה לא קדושת ארץ ישראל. הרב שילה באמת חילק פה בין קדושת ירושלים והמקדש לבין קדושת ארץ ישראל, זה משהו אחר. אדם הראשון בנה מזבח בהר המוריה, לא בכל מקום בארץ ישראל, וכן נוח וכן אברהם אדם הראשון? בסדר, אבל בשביל עם ישראל, אברהם אבינו זה עם ישראל, זה אביהם של ישראל, זה בדיוק היהודי הראשון, לא יהודי מבחינה הלכתית, אבל מבחינה היסטורית, כן, אבי האומה הוא זה שהעולה הראשון לארץ. טוב, כן, האם הרמב״ם לא הכיר את ספר הזוהר? כן, אבל אמרתי שהרמב״ם לא הכיר אותו. הוא לא הכיר אותו, אבל הוא לא הכיר אותו. כעובדה היסטורית הקבלה לא התפרסמה, הזוהר התפרסם לפני 700 שנה, קצת יותר, אולי 750 שנה, משהו כזה. 100 שנה אחרי הרמב״ם לפחות. טוב, מה שרציתי ככה להתחיל לעסוק ואחר כך נעבור לנושא אחר, כי זה קשור מאוד לפרשיות השבוע. בואו נראה, היינו צריכים להכין מעמוד קוף סמך זין, נכון? ועד לסוף סוף הפרק קוף עין דלת, נכון? זה מה שהיינו צריכים להכין. עכשיו היום ככה שחזרתי שוב על הדברים, אז שוב לוח השנה הבהב לי, אז אני דווקא רוצה לדלג על סעיף ו' ונעסוק בו בעזרת השם בשבוע הבא, היות ובשבוע הבא זה לקראת יום שחרור ירושלים, נדבר על קדושת ירושלים והמקדש, ודן גם היום רצה שאני אתייחס לקטע עשיר של ריהל שמובא בעמוד כף קוף סמך א', אז אמרתי לו שאתה יודע מה, בלא נדר בשבוע הבא נביא איזה שיר יפה של ריהל, כנראה ציונה לא תשאלי, וקצת ננתח אותו ונסביר אותו לכבוד יום ירושלים. בסדר, אז זה נעשה בשבוע הבא, ואז נדון בקדושת ירושלים למול קדושת ארץ ישראל, וקדושה ראשונה, קדושה שנייה, לשעתה, לעתיד לבוא. כל זה נעסוק שבוע הבא כדי שזה יהיה דבר בעיתו. מה שאני רוצה שנראה היום זה קודם כל בסעיף זין, בפרשנות המקורות, יש המון התייחסויות לייחודיות של ארץ ישראל בפרשיות שאנחנו קוראים כעת, אחרי מות, סוף אחרי מות, סוף פרשת עריות, אחר כך סוף פרשת קדושים, כל הנושא של שמיטה שבפרשת בהר, ואם בחוקותיי שהתורה אומרת לנו שהישיבה בארץ ישראל היא מותנית בקוד התנהגות מסוים. אז בעמוד קוף עין בחציו השני, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, שם מדובר על איסורי עריות, ותטמע הארץ ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אז ריהל איך יסביר את הפסוקים הללו? מה זה שהארץ מקיאה את יושביה? איך הוא יסביר את זה ריהל? מה? הוא יבין את זה באופן סגולי אבל כפשטו. כוונה ארץ ישראל, לארץ ישראל יש איזה, ארץ ישראל היא כמעט הייתי אומר אישיות, היא יש לה ישות רוחנית כזו שעם סייסמוגרף רגיש לעיוותים רוחניים, מה שבארצות אחרות יכול להיות שהוא נסבל, בארץ ישראל הארץ מקיאה את יושביה, ולכן התורה מזהירה אותנו לדעת, איך אומרים, להלך על קצות האצבעות בארץ ישראל בגלל הרגישות שלה. יש לה מערכת עיכול רגישה, כל מאכל שהוא קצת מקולקל היא מיד פולטת. ואילו הרמב״ם לשיטתו יפרש את זה באופן מליצי, הכוונה השגחת השם, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, השגחת השם בארץ ישראל היא בנורמות מחמירות יותר, והתורה מתארת את זה באופן מליצי, כמו ארץ, כמו שכתוב ישמחו השמיים ותגל הארץ, או השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד הרקיע וכולי, שאנחנו מבינים שזה משהו אליגורי כזה. אז גם כאן הארץ מקיאה את יושביה, הכוונה השגחת השם בארצו לא תאפשר כאן דברים שאולי במקום אחר הקדוש ברוך הוא היה מתייחס אליהם. התוצאה היא אותה תוצאה. השאלה היא האם להבין את הפסוק כפשוטו או כמשהו דיברה תורה בלשום בני אדם, משהו אליגורי כזה.
גם שם מתייחסים לשבת כמו קלה,
הרמב״ם יגיד שאנחנו מכבדים את השבת ככלה או כמלכה וכיוצא בזה. ואני קורא בהמשך את דברי הספרה בדיבור המתחיל הבא. הספרה זה מדרש הלכה לספר ויקרא, ולא תקיע ארץ אתכם בתמאכם אותה, זה ציטוט הפסוק, ארץ ישראל אינה כשאר כל הארץ, אינה מקיימת בעלי עבירות, או אינה מקיימת עוברי עבירות. בהרבה מקומות יש איחוד נוסחאות שכבר אומרים גם את זה וגם את זה. משלו המשל למה הדבר דומה, לבין מלאכים שהוא רגיש, הוא רגיל לאכול אוכל מאוד מיוחד, שחילו דבר שאינו עומד במעב אלא מקיאו. כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירות, לכך נאמר ולא תקיע ארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אז לפי ריאה לא צריך שום הסבר, ארץ ישראל היא ישות, היא בת מלך עם מעיים רגישות והיא מקיאה רוחנית מאכלים מקולקלים, תבשילים לא ראויים. ואילו לפי הרמב״ם שוב זה המשגיח על הארץ הוא שאינו מקיים בה עוברי עבירות. ועכשיו נגיע לפסוק בפרשת השבוע שלנו, אם בחוקותיי, כאשר עם ישראל יחטא ויצא לגלות, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. אז מה זה שהארץ צריכה לנוח? אומר הרב שילת, זה מתפרש כפשטו גם לשיטת הרמב״ם. הארץ יזכה למנוחה פיזית הדרושה לה, שנצטבו עליה במצוות שבת הארץ ולא קיימו הרי. חלק מהטעמים של השמיטה, לשמיטה יש הרבה טעמים. יש טעמים סוציאליים, חברתיים, כמו פרשת משפטים, כדי להשוות את ה... להפקיר את כל השדות, וביובל עוד יותר, שזה קרקעות חזרות לבעליהם, עבדים משתחררים וכו'. יש לה שמיטה טעם אמוני, להפגין ביטחון בקדוש ברוך הוא, ואמונה שהארץ היא לא שלנו, היא שלו, ושאחת ושבע שנים, כן, כמו שעושים היום שנת שבתון לעובדי הוראה וכו', אז גם ככה החקלאי יזכה לשבתון וקצת לעסוק בעניינים שברוח פעם בשבע שנים וכו'. ויש לשמיטה בהחלט גם טעם חקלאי, שאתה מוביר את הקרקע, אתה משביח אותה, אבל אלא מה שלפעמים הלחץ אומר עוד זרע ועוד קציר ועוד ועוד וכו' וכו', והחקלאי דוחה ודוחה את ההוברה של הקרקע, והשמיטה ומחייבת אותו. אז אומרת התורה, עכשיו הארץ תנוח, כמה שלא נתתם לו לנוח, עכשיו תהיה לה מנוחה ארוכה. ועוד פסוק נפלא שנקרא שבת בתוכחה. למה היא צריכה לנוח? כי ארץ היא בחינה חקלאית. אם אתה, יש מחזור זריעה, מחזור זריעה זה אומר שאתה כל פעם זורע קטנית אחרת או תבועה אחרת, כי כל אחת לוקחת מהקרקע מינרלים אחרים ומשאבים אחרים. אבל יש שצריך להוביר את הקרקע אחת לכמה זמן, לתת לה, כן, השדות שהיו מביאים מהם את העומר למקדש, היה חורש וזורע את חצייה, וחצייה מוביר כל שנה ככה לסירוגין. למה? שיצא תבועה, שתצא תבועה מעולה, מצוינת. והפסוק הנפלא שנקרא בתוכחה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אז לפי ריהל, מה זה הארץ אזכור? הארץ זה ישות, כמו שאברהם, יצחק ויעקב זה ישות פרסונלית, גם הארץ. ועד רבה רואים שזכות הארץ גדולה יותר, כי לכאורה זה בסדר עולה, יעקב, יצחק, אברהם, והארץ יזכור, זכות הארץ שהיא עומדת שוממה מבניה, והיא מצפה להם לא פחות מאשר הם מצפים לה, הארץ יזכור, כך רבי יהודה הלוי יסביר. ואילו הרמב״ם יסביר, הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא, חסרה כאן עוד א', לפחות אצלי, תוקן אצלכם אולי? אז זו אותה מהדורה. הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא ישכח לעולם את ברית האבות ואת ייעודו של עם ישראל להיות לממלכת כהנים וגוי קדוש בארצו. זה והארץ יזכור, לא את החול. וכדברי הרמב״ם, שלא נחדל לעולם להיות אומה חשובה ומעולה, ואין אומה אלא בארצה. כן, הארץ יזכור, והכוונה היא הצורך שלנו בארץ כדי להיות אומה חיה, כדי להיות אומה, אומר הרמב״ם, יסוד מיסודות הדת, שלא יעדרו יהודים מארץ ישראל, כי אם יעדרו יהודים מארץ ישראל, אין לוח שנה, אין חגים, אין תורת ישראל, אין עם ישראל. זה והארץ יזכור, דיינו את האומה בארצה, את הצורך שלה, של העם בארצו, אני אזכור. טוב, אז זו סוגיה ככה שהיא מקיפה את כל הפרשיות של ספר ויקרא, שהוא ספר הטהרה, ספר המקדש. אז לכן הוא גם בא בסופו, הוא מביא לידי ביטוי את ה כן, רבי דוד צבי הופמן, אחד מגדולי מפרשי המקרא, היה בגרמניה לפני 200 שנה וכולי, אז הוא קורא לחלק השני של ספר ויקרא, מתחילת קדושים, או יותר נכון, מתחילת פרשת העריות, כן, החלק הראשון של ספר ויקרא זה תורת הכהונה. זה כל הדינים של הכהנים. החלק השני, הוא קורא לזה ספר הקדושה. ככה הוא קורא לזה, ולכן זה מדגיש גם את העניין של ארץ ישראל, שהיא ארץ הקודש. לכן זה חוזר על עצמו, סוף קדושים, סוף החרמות ובחוקותיי ועוד ועוד. טוב, הספקתם להכין על לשון הקודש? כן? בסדר, אז בואו נראה מה עשיתם. כן, כן, נכון, בוודאי, אני לא בטוח שצריך לתלות את זה בזה, כי גם לפי ריהל הסגולה של ארץ ישראל היא לא קרקעית, היא לא גשמית, היא רוחנית. ארץ ישראל יש לו הרגישות רוחנית, אז גם עריות וגם עבודה זרה וגם לשון הרע וגם שנאת חינם, כל דבר גורם לה לרפלט צעקה, כן? כי קדושתה היא רוחנית, היא לא גשמית, שדווקא שמיטה היא זו ש... טוב. כמו שאמרנו לגבי ארץ ישראל, אפשר גם לומר פחות או יותר לגבי לשון הקודש. לפי הכוזרי, לשון הקודש יש לה סגולה מיוחדת, היא לשון שירדה מלמעלה למטה, היא לא לשון הסכמית. רוב הלשונות הם לשונות הסכמיות, היינו בני אדם החליטו שלזה יקראו כך, החפץ הזה יקראו כך, ולצבע הזה יקראו כך, וכו' וכו'. ואילו הלשון העברית היא הלשון שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן, יש ספר שנקרא ספר יצירה, מי חיבר אותו? אברהם אבינו, נכון? אז רס"ג אומר, אני חושב שרס"ג, רבנו סעדיה גאון, זה הפירוש הכי קדמון לספר יצירה. רס"ג זה פחות או יותר 1300 שנה כמעט מהיום, משהו כזה. אז יש הרבה פירושים לספר יצירה, אבל הראב"ד והגר"א ועוד ועוד, אבל הכי קדמון זה של רס"ג. אז רס"ג אומר שהרעיונות שבספר יצירה מיוחסים לאברהם אבינו. לא שהוא חיבר את ספר יצירה. ספר יצירה, כל מי שפותח אותו, רואה שהוא פחות או יותר מתקופת התנאים, כי זה כמו ברייטות. הסגנון שלו, איך שהוא כתוב, הפסקאות, אתה רואה שזה תורת תנאים, אלא שהרעיונות שבו ראשיתם באברהם אבינו שהוא הכיר את בוראו. אז ספר יצירה, שוב, על פי הפירוש של רס"ג, יש הרבה פירושים אחרים שאני לא בקי בהם, אבל רס"ג קצת למדתי. אז רס"ג, כן, ספר יצירה מדבר על כך שבבסיס הבריאה הפיזית של העולם עומדים יסודות רוחניים. ומה עם היסודות הרוחניים? זה בראש ובראשונה כמות ואיכות, או איכות וכמות. איכות זה 22 אותיות והצירופים השונים שלהם, רש למד א', צירופים שונים, זה האיכות. זה מה שנקרא בחסידות בדבר השם שמיים נעשו, או לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדיבור שאמרת יהי רקיע, הוא מחזיק את השמיים מבחינה פיזית. העולם הגשמי חי מכוח האמירה הרוחנית. אז האיכות של העולם מתבססת על 22 אותיות וצירופיהם השונים, זה העניין של ספר יצירה, זה כל המוטו. והכמות של העולם זה 10 הספרות, כן, שזה בעצם יוצר את הכמות בעולם. המתמטיקה היא הכמות של העולם. אז יוצא שלפי ספר יצירה העולם נברא בלשון הקודש. כל העולם חי, מתקיים, התשתית לכל היצירה הגשמית, המציאות הפיזית היא בעצם לשון הקודש. יוצא שלשון הקודש היא לא, למה היא נקראת לשון הקודש? כי היא לשון אלוהית, היא לשון שהקדוש ברוך הוא גילה אותה, הוא יצר את אדם הראשון מדבר אותה, ורק אחר כך בדור הפלגה, כחלק מהעונש שהשם בלבל את שפתם, אז אנשים התבלבלו לשונותם ונוצרו לאט לאט עוד ועוד לשונות שהן לשונות הסכמיות, שהן לשונות שבני אנוש, ולכן הן במדרגה הרבה יותר פחותה מאשר לשון הקודש. בואו נראה את זה בלשונו של רבי יהודה הלוי, בשורה האחרונה של עמוד קוף עין א', הלשון העברית היא הלשון אשר בה הייתה התגלות לאדם וחווה, ובה דיברו שניהם. ובהמשך אומר ריהל בהקשר לספר יצירה, הלשונות והכתבים, דיינו גם לגופן, גם לצורת האות יש משמעות, לא רק לשפה. הלשונות והכתבים יש לקצתם יתרון על קצתם, מהם ששמותיהם נאותים מאוד לנקראים בשמותיהם ומהם רחוקים מהם. כן, בעברית למשל אדם הוא מהאדמה, אבל באנגלית זה כבר לא יעבוד. וחווה היא אם כל חי, בשפות אחרות לא בהכרח זה יעבוד. שפות שקרובות לעברית אולי יותר, ככל שהן רחוקות יותר אז פחות. והלשון האלוהית הברואה, כן, זה לא לשון טבעית, אשר, זה לא לשון הסכמית, אלא זה לשון טבעית או על טבעית אפילו, אשר לימדה השם לאדם הראשון ושמע על לשונו ובלבבו. אדם הראשון נולד לא כתינוק שצריך ללמוד לדבר את השפה, אלא כאדם במיטב שנותיו, אז הוא גם היה דובר לשון הקודש, כי זה חלק זה חלק מהתוכנות שהקדוש ברוך הוא נתן בו עם יצירתו. איך? ששתי כליותיו לימדו תורה, זה משהו אחר, לא את הלשון. לא מכיר את זה. היא בלי ספק השלמה בלשונות והיותר נאותה לנקראים בשמותיה. כלומר בעברית יש קשר בין המינוח, בין המושג לבין המהות הפנימית שלו. אדם נברא מהאדמה, חווה היא אם כל חי, וכן על זו הדרך. וכמו שנאמר, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. רצונו לומר שהוא ראוי לו אותו השם, והוא נאות לו ומורה על טבעו. ומאיפה אדם ידע את זה? הקדוש ברוך הוא נתן בו את הלשון הזו, ורק בעת הפלגה והתפרדות הלשונות, אז בני עבר, שהיה מבני בניו של נוח, החזיקו בעברית, לכן היא נקראת עברית על שם עבר, וכל השאר לאט לאט התפתחו עוד ועוד שפות, ככל שהאוכלוסייה נפוצה. הרי בדור הפלגה קראו שני דברים, קודם כל משם הפיצה משם גיאוגרפית, ואז לאט לאט יש ענפים של שפות שהופכות להיות שונות זו מזו. הארמית. ריהל כותב כמדומני, אם אני לא טועה, שהארמית והערבית זה לשון הקודש שהשתבשה. האמת שגם הרמב״ם כותב כך באיזשהו מקום, שהן שפות אחיות. כן, היום המחקר לא בדיוק אומר כך, עוד מעט נציג גישה קצת שונה. המחקר אומר שהיה פעם מה שנקרא שפה פרוטו-שמית, דיינו, זו שפה שמית קדומה כזו, שאחר כך התפתחו ממנה השפות האחיות, עברית, ארמית וערבית. אבל לפי הגישה של חז"ל ושרבי יהודה הלוי מייצג אותה כאן, בעצם השפה הראשונית הייתה עברית, שבה נברא העולם ובה דיבר אדם הראשון, ואחר כך היא קצת השתבשה, אז יש לה בנות דוד שזה הארמית והערבית. כן, 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 לשון חכמים זה כבר פיתוח של העברית, ולשון ימי הביניים עוד יותר, כן. העברית, העברית של התורה אפילו. גם העברית המקראית היא לא רובד אחד. ספר עזרא ודברי הימים, הלשון שלהם שונה מאוד מאשר ספרים קדומים יותר. יש בתפיסה זאת דמיון לתפיסתו של הכוזרי את מעלתה של ארץ ישראל, אשר מראשית בריאת העולם נוצרה בטבע של ייחוד ושונות משאר הארצות. כמו שיהודי הוא בטבע בריאתו שונה מגוי, ועם ישראל משבעים אומות, וארץ ישראל היא בטבעה, יש בה מהות רוחנית שונה משאר הארצות, כך לשון הקודש, לא בגלל איזה פונקציה, כמו שעוד מעט נראה אצל הרמב״ם, אלא בגלל שהיא יצירה אלוהית שקדמה לעולם וכו', זה מה שהופך אותה ללשון הקודש, שהיא לא לשון הסכמית אנושית, היא לא מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה.
זאת אומרת, האותיות היא באה מלמעלה?
כן, כן. אני אתה מעיר הערה נכונה. דרך אגב, אני גם לא זוכר אם הכוזרי אומר את זה בפירוש, אני אגיד לך למה אמרתי כן, אבל קודם כל תליתי עצמי במה שהוא כתב בשורה הראשונה למעלה, הלשונות והכתבים. היינו, הוא דיבר גם על מה שנקרא גופן. דרך אגב, הרבה זמן לא הייתי מבין מה זה גופן. מה זה גופן? עד שהסביר לי זה ידיד, זה מלשון גוף. גוף האות, איך היא נראית? אז הכרתי לו טובה על זה. על כל פנים, אתה נוגע פה נכון. כלומר ככה, בזמן בית ראשון השתמשו בכתב העברי הקדום, לא בכתב האשורי. הכתב שלנו נקרא כתב אשורי, הכתב המרובע הוא כתב אשורי. כן? כן, בכתב עברי קדום. אמנם בחז"ל יש מחלוקת. יש מחלוקת בחז"ל האם דווקא התורה ניתנה בכתב אשורי, אלא לאחר מכן שנכנסו לארץ שכחום, דהיינו הושפעו מהתרבות פה הכנענית והמירו את הכתב, וחזרו ויסדו, מחזירו את הכתב לקדמותו. זו דעה אחת בחז"ל. דעה שנייה בחז"ל לא כך, אלא שבאמת מאז ומעולם היה הכתב העברי הקדום, ודווקא בו ניתנה תורה, וכשעזרא עלה מבבל, חלק מהרפורמה שהוא חולל במובן החיובי, כמו למשל שינוי שמות החודשים, שזה דבר מופלג מאוד, במקום החודש הראשון, החודש השלישי, כמו במקרא, פתאום נכנס לך תמוז וסיוון ואלול, שמות בבליים, מפורש כך בחז"ל, אז הוא שינה גם את הכתב. עזרא שינה גם את צורת הגופן, כן. יש ספרון של הרב קוק שנקרא רש מילין, שכל כולו הבנת סודות האותיות של האשורי, לא של העברי. לכן אמרתי לך, כן, שיש יהודיות גם בגופן, אם קריאל כנראה רק ככה רמז לזה, אבל לא זכור לי שבכוזרי הוא נכנס לזה כמו שהוא נכנס ליהודיות של הלשון, של השפה. אולי גם דרך אגב, בגלל שזה השתנה, אז הוא לא רצה להטיל על זה את מלוא כובד המשקל. השפה לא השתנתה, השפה היא מתפתחת, אבל היום היא מדרדרת, אבל לא משנה, הופכת להיות שפת רחוב נמוכה, אבל בכל אופן היא לא השתנתה.
למה הוא לא נתלה בהתגלות להגיד שמגילה
לנביא? כי זה עוד הרבה לפני כן, הנביא הראשון זה האדם הראשון. האדם הראשון הוא כבר היה נביא, והשם נגלה אליו בשפה העברית שאותה הוא הכיר. אז ודאי שאחר כך בא ניתנה תורה, בא נביאים, אבל זה מהאדם הראשון ועוד מלפניו. האדם הראשון הותאם לשפה ולא המציא את השפה. ככה לפי ריהל. הרמב״ם כנראה סובר קצת אחרת, והוא מסתמך על הפסוק, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולכל חיית השדה, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, כאשר מפשט הפסוק הזה נראה שהשפות הן הסכמיות. אדם הראשון הוא זה שהחליט איזה מספר קטלוגי, איזה כינוי לתת לזה ואיזה לתת לזה. כן, לימדנו הפסוק הזה, כך כותב הרמב״ם במורה, שהלשונות הסכמיות, דיינו הן מלאכותיות, מעשה ידי אדם, לא טבעיות כפי שכבר חשבו זה. עכשיו היוונים חשבו שהשפה הכי יפה בעולם זה השפה היוונית, והאמת שיכול להיות שהם צדקו היוונים, וזה לא סתם איזה גאוות יחידה כזו שלהם. איך אני יודע שיכול להיות שהם צדקו? כי חז"ל אמרו, הרי בזמן חז"ל, איך? נכון? התירו לכתוב ספר תורה ביוונית בזמן חז"ל, ולא בשום שפה אחרת. למה? אומרים חז"ל, יפת אלוהים ליפת וישכון באהולי שם, יפיותו של יפת ישכון באהולי שם, דיינו את הכלי אתה יכול לקחת. אז כן, או ריבי אומר, מה לכם ללשון סורסית או יוונית או לשון הקודש. רואים שחז"ל החשיבו את היוונית. אז הרמב״ם אומר של הקוראן, לא על הערבית, על הסגנון של הקוראן. נכון, אז אני אומר, אז לכאורה זה שהיוונים רואים את שפתם כשפה הכי זה, אולי זה סתם איזה, אבל אתה רואה שגם חז"ל ראו את זה כך. אז הרמב״ם אומר, כלפי היוונים, גלינוס, הרופא ועוד, שסברו שהיוונית זה אז כותב הרמב״ם בשורות האחרונות של קוף עין ב', שינויי מוצאי האותיות ושינויי תנועת כלי הדיבור ושעת הדיבור, תוצאה של שינויי האקלימים, כלומר שינויי מזגי תושביהן, הארץ והאקלים, מזג האוויר, משפיע על השפה. וליושבי האקלימים הממוצעים, דיינו המזרח התיכון נקרא לזה כך, יש תכונות מזגיות היוצרות דיבור ברור ונאה. אם פה האקלים הוא ממוזג, אז גם הדיבור הוא ממוזג. וכותב הרמב״ם, ואין כוונת גלינוס, שהיה גדול הרופאים היוונים, לשון יוון דווקא, שהיא אלא היא ודומה, והן לשון היוונים והערבים והעברים והסורים, דיינו ארמית והפרסיים, כל מה שנקרא המזרח הקרוב, אירופה הדרומית, נקרא לזה כך, אגן הים התיכון, נקרא לזה כך בגדול, כי אלה, שזה באמת מרכז הציביליזציה, זה הגשר המחבר בין אירופה, אסיה ואפריקה, כי אלה הן לשונות אנשי אלה האקלימים הממוצעים, לכן הן הלשונות הממוצעות. הרי שהרמב״ם אינו רואה בעברית שפה השונה בטבעה מכל שאר הלשונות בשל היותה לשון הקודש, כי היא גם שפה הסכמית, כך יוצא לפי הרמב״ם, שיכול להיות שהאדם הראשון הפך אותה לשפה, יכול להיות שעבר הוא זה שהפך אותה לשפה, אז למה היא בכל אופן לשון הקודש, אם היא גם שפה הסכמית? מה אתם אומרים? איך? כן? נכון, אז במורה הנבוכים הרמב״ם מביא הסבר מאוד מעניין, שיש בו עומק שצריך להבין אותו, שכל מה שקשור לאישות ולשאר צרכים גופניים כמו הפרשות וכיוצא, העברית תמיד משתמשת בלשון מושאלת. צועה זה דבר שיוצא, חוץ מכולכם, אני מתנצל, אבל צועה זה דבר שיוצא מהגוף. זה פועל יצא, הוא משמש להרבה דברים בשפה. שתן זה דבר שנותנים. גם היום אומרים, הוא נתן שתן, שת לי אלוהים זרע אחר, זה נתן לי. אז זה שתן. שכבת זרע זה בכלל לקוח מעולם החקלאות. זה דימוי, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל זה לקוח בכלל מעולם אחר. וכן לשכב את, זה לשכב זה תנוחה, שגם כשאדם הולך לישון, אנחנו אומרים עליו שהוא שוכב, או לבעול, בעלות, זה מושג קנייני בכלל, וכו'. יש ככה שתפסו את הרמב״ם, והאמת שגם הוא שם לב לקושי בשורש שגל, ישגלנה, שאנחנו אפילו מכנים בו בקריאת התורה, כי הוא לא נקי. אנחנו אומרים ישכבנה, שזה באמת מושג מושאל, כי שכיבה היא, ושכבתי עם אבותיי, זה בכלל לא קשור אך ורק לעניין המיני, העניין של לשכב וכיוצא. אז הרמב״ם עצמו הרגיש בקושייה שם, ובכל אופן כך כותב הרמב״ם, ואני אומר, גם אם לא נקבל את ההסבר שבגלל זה נקראת לשון הקודש, אבל נראה כמה חשוב לשמור על קדושת הדיבור לפי הרמב״ם. העובדה, כבר אפשר ללמוד מהרמב״ם, מה שעושה את הלשון ללשון הקודש, זה שהיא לא מניחה שום מושג עצמי לכל הדברים הללו, אלא רק בכינויים. הכל מדובר בכינויים, נראה כאילו, ולא יראה בך ערוות דבר, ערוות דיבור, כן, מן הבהמה אשר איננה תאורה, אפילו לא להגיד טמאה, לא להגיד דבר לא יפה, לא להוציא דבר יפה, לא יפה מהפה. ויש איגרת אגרה. אגרה יצא מבילנה, רצה להגיע לארץ ישראל. מסיבות לא ברורות, הוא חזר לבילנה, אבל הוא היה כותב לאשתו מכתבים מהדרך. אז יש איזה מכתב ידוע, איגרת אגרה, שהוא מדבר איתה על חינוך הילדים בעיקר, איך לחנך אותם וכולי, אז הוא מדבר איתה שם לחנך אותם בדרכי נועם, לחנך אותם אבל אומר אגרה, בכל מה שקשור לחטאי הדיבור, אז הוא אומר לה, תקי אותם ואל תרחמי עליהם, ככה הוא אומר. כלומר, אם הילד לא יודע מה, בעת כדור, שבר את הויטרינה בסלון וזה וזה, לא נורא, לא להרביץ. הפריע לך לישון בין 2-4, לא להרביץ, אומר הגרא. אבל אם ילד מנבל את הפה, או משקר, או מתחצף, משהו כזה, חטאי הדיבור, זה האדם, והיא האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. אז אפשר ללמוד מכאן דבר גדול ממה שאומר הרמב״ם. יש מי שרוצה קצת להרחיב, כדי שבכל אופן לא תצאו מכאן כלעומת שבאתם, כי הרי כבר אתם יכולים ללמוד את זה גם בלעדיי. מי שרוצה להרחיב יכול לראות ברמב"ן, רבנו משה בן נחמן, בביאורו לתורה, פירושו לתורה, ספר שמות, פרשת כי תישא, פרק למד, פסוק י"ג. הוא משיג על הרמב"ם, הוא לא מקבל את זה שהעברית נקראת לשון הקודש רק בגלל שכך וכך, אלא הוא הולך בשיטתו של רבי יהודה הלוי. ויש ספר מיוחד שנקרא ספר הזיכרון, שכתב אותו הריטב"א. הריטב"א, רבי יום טוב בן אברהם אסבילי, מסיביליה שבספרד, שהוא נועד לחלץ את הרמב"ם מהשגות הרמב"ן. כי הרמב"ן בפירושו לתורה חלק על הרמב"ם בהרבה מקומות, כמו על טעמי הקורבנות, פה על לשון הקודש ועוד ועוד. אז כל מקום שהרמב"ן מתקיף את היורה חיציו ברמב"ם, היו לו שני סנגורים. אחד זה הריטב"א, שכתב ספר הזיכרון, הוציא אותו לאור הרב קלמן כהנה, היה הרב של חפץ חיים פה. מה? והשני, מצוין. והסנגור השני זה רבי יצחק אברבנאל, שהיה שר האוצר בספרד בדור הגירוש. הוא עצמו היה מגולי ספרד, אז הוא בפירושו לתורה, אברבנאל, והריטב"א בספר הזיכרון, תמיד המליצים על הרמב״ם. ופה הריטב"א עצמו אומר, אני לא מסנגר על הרמב״ם. הוא אומר, בנושא הזה של לשון הקודש, אני מסכים, אני מרים ידיים. אני מסכים עם הרמב״ן. כן. כן. נכון. לא ברמז, הוא כותב את זה מפורש, לא במורה, אלא בפרקי הרפואה. בפרקי משה. לא, כשהרמב"ם מתכוון, על מזג, הרמב"ם יותר מתכוון ברור שהאופי של העם בא לידי ביטוי בשפה. אבל בסדר, זה מה שהרמב"ם אומר, שלכן זה לשון הקודש. היא לשון הקודש כי היא מעודנת, כי בסדר, זה לא רק במילים האלה, אלא שהיא באמת מעודנת יותר וכו' וכו'. בסדר, אבל כשהוא מתכוון למזג, הוא מתכוון שהאקלים משפיע, כמו שהאקלים משפיע על צבע העור ועל צבע השיער, אפשר להתכחש לזה, אתה רואה את זה שבאפריקה זה ככה, ובמין תהליך אבוליציוני כזה, עם הזמן אתה רואה שבאפריקה נהיים יותר קיים, ובנורווגיה יותר בהירים, אפשר להתכחש לזה שהאקלים משפיע על הגנים ועל התורשה בסופו של דבר, אז זה בא לידי ביטוי גם בשפות, אבל הוא לא התכוון לבחינה הרוחנית, הוא התכוון לעיצורים ולתנועות. נכון, אבל זה
המקור של דבר כל כך רוחני,
כי השפה יש בה גם צד גשמי, שפה זה צלילים, ואתה מוציא אותה לא על ידי הבחירה החופשית, אתה מוציא אותה על ידי מטרי הקול והשיניים, זה דבר גשמי, זה שפה. אתה מדבר יותר על התכנים של השפה. בסדר, לגבי התכנים של השפה, אתה רק מרחיב את מה שאומר הרמב״ם. לגבי החומר של השפה, אם יש בה אותיות גרוניות או אין בה, אם יש בה מלעל או מלרע, צרפתים מדברים רק מלרע, ההונגרים רק מלעל. אם אתה רוצה בזה, זה תלוי יותר בדברים גשמיים. זה תלוי אם אתה אוכל פפריקה או אוכל ספרדעים. זה תלוי בזה יותר. את? איך הוא יסביר את זה? הרמב״ם יגיד שזה דרש, אני מניח. ככה אני מניח. שהוא יגיד שזה דרש. או שבסדר, גם אם העברית היא שפה הסכמית, אבל כמו שאומר דן, שעם ברמה רוחנית גבוהה מייצר שפה, או אפילו מתחזק שפה, אז היא שפה שיש בה יותר התאמה בין המושג לבין משמעותו וכו'. כנראה כך, אני אומר את זה בשם הרמב״ם, למרות שהוא לא התייחס לזה.
גם באותם מקומות יש הבדל בין החברה...
נכון. נכון, בסלנג וכו', מה אתה צודק? נכון, בסדר. כן, ודאי. כן, אצל הערבים תלך כל מקום, יש את האקצנט שלו, יגידו לך ישר זה רזאווי או זה נבלוס, לפי איך שהוא מדבר יקלטו אותו, בוודאי. טוב, בכל אופן, למה זה דומה לארץ ישראל? אומר הרב שילת, כי לפי הרמב״ם קדושת העם היא היוצרת את קדושת הלשון, מה שאין כן לפי ריהל, עם הקודש קיבל את לשון הקודש, אבל זה לא, ואת ארץ הקודש. ואילו לפי הרמב״ם, קדושת העם, ששוב, עדיין חסר לנו, כי לא דיברנו על סגולת ישראל, אבל לפי הרמב״ם גם קדושת העם זה משהו שתלוי בקבלת תורה ומצוות, דיינו, זה תלוי באיזה משהו יותר בחירי מאשר סגולי, כן? אז קדושת העם שבבחירה הפך להיות עם הקודש, שאמר נעשה ונשמע, הוא זה שהפך את ארצו להיות ארץ הקודש, ואת לשונו ללשון הקודש. טוב, אולי מישהו יעזור לי, צריך איזה מתנדב שיקרא את דברי הסיכום עד רק שני הקטעים הראשונים, עד בדורותינו. מי מתנדב? למען ינוח, כדי שאני אוכל לנוח קצת. דרך אגב, רגע, לפני כן שאני לא אשכח, הרמב״ם כותב בפירוש המשנה באבות, כן, רבי אומר בתחילת פרק שני, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אז אומר רמב״ם, מה זה קלה כבחמורה? הרי אתה לא יודע, אלא שנראית לך קלה או שנראית בעיניך חמורה, כי אתה לא יודע. איזה דוגמה מביא הרמב״ם למצווה קלה? אומר הרמב״ם, הדיבור בלשון הקודש, נראה לך שזה קל? הווה זהיר בזה. כלומר הרמב״ם, זה שהוא ראה בלשון הקודש שפה הסכמית ולא שפה טבעית, וזה לא הביא לזילות של לשון הקודש בעיניו, אלא הוא אומר, זה יכול להיות שאנשים מזלזלים בזה, לא מדברים עברית תקנית או לא מדברים עברית בכלל וכיוצא בזה, תהיה זהיר בזה, כי זה דבר חשוב מאוד מאוד. בסדר, מי רוצה לקרוא? נראה כי ההבדל,
נראה כי ההבדל שבין הפוזרי לרמב״ם בסוגי פעלתה של ארץ ישראל נעוץ בשוני שבין תפיסותיהם לתגולת עם ישראל. הקודמת היא תכונת העניין לתגולת הארץ, כדברי הפוזרי, והתכונה המיוחדת הראשונה היא לעם, ואחר כך יש לארץ בזה עזר. לעין סוגי כמובן, ראינו שהפוזרים מתאר את תגולת ישראל כתכונה טבעית ורשתית, כאין תכונה גיאולוגית היוצרת את הגניוס הישראלי. בהתאם לכך הוא מייחס לארץ ישראל תגולה, תכונה טבעית מקבילה, כאין תכונתו של מקום, מתאים לגידולו של צמח מסוים כמעט הרכב האדמה, האקלים וכדומה. העניין האלוהי הוטבע לפי הכוזרי כבר באדם הראשון, ועימו הוטבעה בארץ ישראל, מקומו של אדם, האדם הראשון, והכוונה המתאימה לעניין, והתכונה המתאימה לעניין האלוהי.
כן, ונוסיף על זה שזה כאילו האדם הראשון שהיה בארץ ישראל ודיבר בלשון הקודש, והכל בא במקביל. לא, כל שלוש הדברים הללו כהתגלות מלמעלה למטה במקביל.
אבל זה גם מסתדר לרבא שהוא
משהו
נזק
ואקלים. א', הרמב״ם לא כתב שאדם הראשון דיבר עברית, לא כתב את זה בשום מקום, יכול להיות שהוא...
לא, לא מסתדר אדם הראשון, נגיד אדם עשה קדמות תורה בעברית, אבל אם ארץ ישראל לא הייתה מוכנה לעברית,
נכון, לכן זה לא סגולה בארץ, אלא זה פוטנציאל בארץ. הכוונה, באמת התורה ניתנה בהר סיני ולא באברסט, אתה צודק. התורה ניתנה בחצר האחורית של ארץ ישראל, זה נכון, ודאי שזה קשור. כבר אברהם אבינו היה בארץ ישראל, זה פה זה המרחב. אבל בכל אופן, עכשיו נראה את הרמב״ם,
הרמב״ם מעומד לסבור שהתכונות המיוחדות של עם ישראל הן תוצאה של הבחירה שבחר השם בישראל במעמד הר סיני.
שזה עוד לא למדנו, זה נלמד שנדבר על עם ישראל, כן.
והטבעה שהוטבעה בו אז לדורות עולם. הוא אינו נזקק להנחה שארץ ישראל כשלעצמה היא בעלת תכונה סגולית מיוחדת. מעלתה של ארץ ישראל היא בכך שהיא יוצרת, יועדה להיות ארצו של עם ישראל. ממילא ההשגחה האלוהית המיוחדת לעם ישראל חלה עליה. ארץ אשר השם
אלוהיך
דורש אותה, תמיד
אין
השם אלוהיך
הפך. כן, כמרדן, אני אחדד את הדברים. אני מניח שהרמב״ם לא, הוא לא מתכוון לומר שארץ ישראל נבחרה באופן שרירותי, ובאותה מידה זו הייתה יכולה להיות אוגנדה. לא, ארץ ישראל היא באמת, כמו שאמרנו, היא גשר בין יבשות, היא מרכז גיאוגרפית, היא מרכז העולם. היא ארץ שבאמת המזג האוויר בה הוא מאוד ממוצע. היא ארץ שעל שטח קטן יחסית, יש בה גם את ים המלח וגם את החרמון וגם אקלימים וצמחייה, והיא ארץ מיוחדת, אבל הייחודיות הפיזית שלה והמרכזיות הגיאוגרפית שלה היא שהביאה את הקדוש ברוך הוא לתת את העם המרכזי בארץ המרכזית, אבל הסגולות הרוחניות שלה הם הפכו מכוח להיות עם ישראל בתוכה, ולא כמו הכוזרי שזה בעצם במקביל. וכן לגבי לשון הקודש, עם ישראל הפך את הלשון להיות לשון הקודש, כי ישראל הם קדושים והם לא מדברים, לא מציעים דברים מגונים מהפה, אז אין כזה דבר בשפה, הכל זה בכינויים ובלשון מושאל.
אבל אם
נפילו
בשביל שנה אחרונה, במאה שנה אחרונה,
שם
יותר חזר ודיבר לשונות אחרים,
כן,
וכן הצליחה להתקבע עם,
נכון? זה נס גדול. זה חלק מנס התחייה. כמו נס השיבה לארץ, אז גם שפה שקמה לתחייה, כאשר היא הייתה לא שפת היומיום, אבל באמת בזכות בתי כנסיות, בתי מדרשות, צריך לזכור למי לתת את הקרדיט, כן, מי שימר אותה כל השנים, אבל היא הייתה מאוד מצומצמת בבית הכנסת ובבית המדרש, ונכון, אין לזה אח ורע. היום, יותר מזה, גם במצרים לא יודעים מצרית עתיקה, וגם ביוון לא יודעים יוונית עתיקה. זה מי שרוצה הולך באוניברסיטה. היום ברומא לא מדברים לטינית כמו שדיברו בימי הרומאים לפני 2000 שנה. זו שפה שמאוד מאוד השתנתה. היום פה, אם ייכנס הרמב״ם וריאל, פחות או יותר הם יבינו אותנו, רבי עקיבא וכו' יבינו אותנו. קצת הבדלים, אבל אותה שפה, נכון. זה חלק מהנצחיות של עם ישראל, גם הלשון שלו. טוב, בואו ככה נראה מה נעשה בשבוע הבא. אז אמרנו את סעיף ו', נכון? מקוף סמך זין ועד קוף סמך ת', זה ככה לקראת יום ירושלים. ואם יישאר לנו זמן, חוץ מהשיר של ריאל, אז נדלג לקוף עין ה', לסוגיה הבאה, שזה גלות. גאולה כבר למדנו, נכון? אבל גלות זה אומר מקוף עין ה ועד לקוף פא א', בסדר? אז סעיף ו' בסוגיה ח' וסעיפים א' וב' בסוגיה ת', זה מה שאנחנו שואפים לדבר בשבוע הבא. יופי, ברוכים תהיו.